שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במלחמת השחרור, חלק רביעי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. המערכה על גוש עציון. הקרב על גוש עציון נחל ב-8.12.1947. כאשר הותקפה מכונית שיצאה מהגוש לכיוון ירושלים. הנהגת היישוב הבינה את חשיבותו של הגוש כמוצב קדמי והתרעתי המגן על ירושלים מדרום, וגם הבינה את הבעיה להגן על היישובים המבודדים המוקפים כפרים ערביים, ולכן נשלחה תגבורת של מילואים של הפלמ"ח, משמר נע של נוטרים וחניכי קורס המפקדים של חיל השריון ירושלים. הדרך אל הגוש עברה דרך אזור ערבי ונתונה להתקפותיהם. ב-11.12.1947 הותקפה שיירת אספקה לגוש ונהרגו 10 מאנשיה. ב-5.1.1948 פונו הנשים והילדים למנזר רטיסבון בירושלים. ב-12.1.1948 הותקפה שיירה מירושלים לגוש, אבל הצליחה להגיע ליעדה. בשיירה היה עוזי נרקיס שהחליף את המפקד הקודם דני מס. ב-13.1.1948 הותקפה שיירה שבאה מהגוש לכיוון ירושלים ושניים מאנשיה נהרגו. ב-14.1.1948 נערכה התקפה ערבית גדולה על הגוש שנעדפה כאשר לתוקפים היו אבדות רבות. בלילה שבין ה-15-16.1.1948 יצאה שיירת אספקה רגלית לגוש, מחלקת הלמדי, השיירה הותקפה וכל אנשיה נהרגו. בראש השיירה עמד דני מס, ומספר חלליה 35. האספקה המשיכה להגיע טיפין טיפין באמצעות מטוסי פייפר. המשלוחים הללו לא היו מספיקים. בהמשך הזמן היו התקפות ערביות בקנה מידה קטן שנעדפו. ב-22.3.1948 הצליחה שיירה להגיע לגוש ולחזור בשלום. ב-21.3.1948 הגיע מוש זילברשמיט לפקד על הגוש והחליף את עוזי נרקיס. ב-27.3.1948 נשלחה שיירה גדולה מירושלים, שיירת נבי דניאל, עם 120 טון אספקה ו-150 לוחמים לתגבורת רובם מגדוד מחמש. היה עליהם להוציא מהגוש 100 מאנשי פלוגת הסטודנטים שהיו שם, וכן פרדות, פר ומטוס תקוע. בשיירה היו 37 מסעיות, 14 משוריינים, 3 מקלעים בינוניים, 13 מקלעים קלים, 2 מרגמות, 47 תתי מקלעים, 45 רובים וחומרי נפץ. אל השיירה התלווה משוריין פורץ מחסומים בפיקודו של זרובבל הורוביץ. השיירה הגיעה בשלום לגוש, אבל התעכבה מאוד בדרכה חזרה, והערבים הספיקו להתארגן. ביציאתה מהגוש נתקלה השיירה במחסומים ובאש חזקה, ו10 כלי רכב הצליחו לחזור. שאר הכוח נתקע ליד בית ערבי נטוש, בנבי דניאל, כאשר הערבים מקיפים אותם מכל צד. המשוריין הפורט נשלח לסייע, אבל הערבים הדליקו אותו. המפקד הורוביץ הורה לבריאים להיחלץ, והוא פיצץ את המשוריין עליו, על הפצועים ועל כל הערבים שהיו קרובים אליו. על פעולה זו הוא ענק לו אות הגבורה. בינתיים הכוח התבצר ליד הבית בנבי דניאל, וכדי להציל את אנשיו ביקשו את עזרת הבריטים שחילצו את האנשים, אבל ללא הנשק. בפעולה זו נהרגו 14 לוחמים ונפצעו כ-40. כוחות הגוש התבקשו לתקוף תחבורה ערבית, וזה נעשה בלילה שבין ה-11-12 לאפריל 1948, בלילה שבין ה-29-3 לאפריל 1948, בית ההתקפה על קטמון, וב-3-5. בעקבות ההתקפה האחרונה החליט הלגיון הערבי להתערב בנעשה בגוש. ב-4.5.1948 נערך קרב קשה על המשלטים באזור הגוש. הערבים תקפו עם כוחות בלתי סדירים, כוחות לגיון ויחידת שריון בריטי. כוחותינו נאלצו לסגת מכמה משלטים, אבל בסופו של יום חזרו אל אותם משלטים. העבדות של אנשי הגוש היו כבדות, 12 הרוגים וכ-30 פצועים. ההתקפה האחרונה הייתה ב-12.5.1948, בסיוע מסיבי של שריוני הלגיון. בזה אחר זה נפלו משלטים סביב לכפר עציון, ומספר קורבנות עלה כל הזמן. בלילה הועברו הפצועים למסעות יצחק. בצערי ה-13 למאי אזלה התחמושת והמגינים קיבלו אישור לסגת למסעות יצחק. הערבים חדרו לכפר והמגינים החליטו להיכנע. הערבים טבחו בנכנעים, רק 3 מתושבי כפר עציון ולוחמת פלמ"ח אחת שרדו את הטבח. בסך הכל 157 מגינים נהרגו בקרב בגוש עציון, לרבות אלו אשר נרצחו בטבח בכפר עציון. בערך 2/3 מהם היו תושבי היישוב והשאר היו לחמי ארגון ההגנה או הפלמ"ח. למחרת הותקפו גם היישובים האחרים, אבל הנהגת היישוב הורתה להיכנע, כאשר הצלב האדום הוביל את הפצועים לירושלים והלגיון הערבי לקח את שאר המגינים כשבויי מלחמה. הם שוחררו מאוחר יותר. בקרבות גוש עציון נהרגו בסך הכל 242 חברים ולוחמים, מלבד 4 לוחמים שהצליחו להימלט. שאר 3 הקיבוצים נכנעו והמגינים נשלחו למחנות שבויים בירדן. וכך אמר מוש, מפקד גוש עציון, ציטוט: מה אנו, מה חיינו, העיקר הוא המפעל בו אנו חיים. נקה באויב בכל מקום שנשיגנו, נפריע לממש את זממו, תשובתנו נחושה, נצח ירושלים. סוף ציטוט. מתוך מכתב אחרון של חבר כפר עציון, ציטוט: איני יודע אם אנחנו נזכה. בכל אופן, ילדינו היקרים הם כבר יהיו אזרחים חופשיים במולדת חופשית, ולמען זה אנו מוכנים להילחם. החזית היא רחבה וכללית, המלחמה היא לחיים ולמוות, להיות או לחדול. אנו ממלאים את הפקודה, את צו היישוב. זוהי עמדה קדמית של ירושלים, אנו שומרים על חומותיה. סוף ציטוט. שנה וחצי לאחר נפילת הגוש ולאחר סיום מלחמת השחרור, בנובמבר 1949, הועברו 240 גופות נופלי הגוש ומחלקת הלמדהי לירושלים. הגופות נקברו ב-17 בנובמבר בקברי אחים בהר הרצל בירושלים. קבר האחים של נופלי הגוש וקברי מחלקת הלמדהי הפכו לקברים הראשונים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל. אתרות. אתרות עלתה לקרקע בשנת 1913, המקום ניטש בשנת 1914, ועלייה שנייה לקרקע הייתה בשנת 1919. לאחר 29 בנובמבר 1947 התחדשו ההתקפות על אתרות. מכיוון שהיישוב היה מבודד, היו לו בעיות של חוסר במים, מזון ותחמושת. ב-24/3/1948 ניסתה להגיע אל המושב שיירה עם עזרה. השיירה הותקפה והתוצאה הייתה 14 הרוגים ו-11 פצועים. ליד היישוב היה שדה התעופה שהוחזק על ידי הבריטים, והם שימשו גם מגן מסוים למושב. באפריל 1948 פונו האנשים והילדים בחסות הבריטים. מתוך מכתב שנכתב באתרות 10 ימים לפני הפינוי, ציטוט: מצבנו הולך ורע כאן באתרות. הצליפות וההתקפות הולכות וגוברות. מתיחות האנשים גדולה והולכת. יש לנו עד כה 3 פצועים. לפנינו עומדות מספר עבודות אשר יש הכרח לבצען, ואין באפשרותנו לבצען מחוסר אנשים. עייפות האנשים מורגשת בכל מעשה. לא פעם מצאתי בשעת ביקורת אנשים ישנים, ולא מתוך רשלנות או רצון רע, אלא שהאנשים נמצאים באפסת כוחות. אנו כיום במחלקה 42 איש. מהם 3 פצועים אשר זקוקים לטיפול ואין באפשרותנו לתיתו לאנשים. זה מוריד את הרוח של האנשים כיוון שנדמה להם שמזניחים אותם. בכל פעם שחזרתי מן העיר וסיפרתי על תוכניות, זה הזריק להם קצת עידוד. בעיקר ההבטחות על קבלת נשק ותגבורת. אבל מאחר שעבר זמן כה רב ועדיין לא נראה דבר, ההתלהבות שוכחת ונשארת רק תרעומת והרגשה של חוסר אונים. סוף ציטוט. ב-14 למאי 1948 עזב הנציב העליון האחרון את ירושלים דרך שדה התעופה עטרות, ואנשי המושב קיבלו הוראה להתפנות רגלית למושב הסמוך נווה יעקב. 57 לוחמים עזבו את היישוב לאחר שחיבלו ברכוש, סגרו את בעלי החיים ומקשו את הדרכים. נווה יעקב, שמו הראשון של היישוב היה כפר עברי, ורק יותר מאוחר שונה לנווה יעקב על שם הרב יעקב ריינס. היישוב עלה לקרקע בשנת 1924 וישבו אותו צעירי המזרחי. את פרק סיום הלחימה סיפר צבי טל לימים שופט בית המשפט העליון. ציטוט, ח' באייר תש"ח 17/5/1948. אבלותינו היו 4 הרוגים וכ-40 פצועים. מלבד זה היה כשליש מכל מספר זה היה כשליש מכל אנשינו. האויב תקף במספר רב של טנקים ורכב ושוריין, ובידינו לא היה כל נשק אנטי-טנקי. מצב הנשק לא היה מניח את הדעת, ופגזינו אזלו. ומאחר שלא היה כל סיכוי שנעמוד, אפילו כמה שעות, החליטו המפקדים על פינוי המקום. ב-23:00 בלילה נסוגו 164 מגיני נווה יעקב והעטרות, כאשר הם נוסעים איתם את נשקם ופצועיהם. עם בוקר הגיעו בשלום להר הצופים. במאבק על הגוש הצפוני נהרגו סך הכל 41 איש, וביניהם 16 אנשי מערב מגדוד מוריה שנהרגו בזמן הנסיגה לאחר התקפה על כביש רמאל העטרות. אחד הכבישים הראשיים בשכונות פסגת זאב נקרא על שמם רחוב ה-16. מפעל האשלג ובית הערבה. אנשי המקום שמעו את אשר אירע בכפר עציון והתמרדו. בין ה-16 ל-19 למאי 1948 פונו הנשים והילדים במטוסים. שאר האנשים פונו בסירות לסדום, 600 איש, תוך השמדת מה שאפשר במפעלים. היו דיונים עם אנשי הליגיון בדבר קנייה, אבל זמן הדיונים נוצל להתארגנות לבריחה, חבלה במתקנים וזריקת הנשק לים. ב-22 למאי נכנסו למפעל הצפוני אנשי הליגיון הערבי ומצאו את המקום נטוש לאחר שנבזז על ידי הערבים מקומיים. המפעל שחובל לפני נטישתו נהרס כליל בידי אנשי הליגיון הערבי. משה נובומייסקי, מקים המפעל, השיג הסכם עם עבדאללה המלך ירדן שהמקום יישאר כמובלעת. הוא נסע לתל אביב לדבר על כך עם בן גוריון, ובדרכו נפגע על ידי אופנוע ונפצע. בזמן ששכב בבית חולים הושלם הפינוי. ב-20 למאי 1948, בעקבות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, פונה קיבוץ בית הערבה בפקודה. משפחות החברים פונו לקיבוץ שפעים, ולאחר כן התפלגו לשתי קבוצות. ובשנת 1949 ייסדו שני קיבוצים בגליל המערבי, גשר הזיו וכברי. עד כאן חלק רביעי, בחלק הבא נדבר על מבצע כלשון.